בינוי והשיכון יואב גלן, שלום, ערב טוב לך אדוני.
ערב מצוין, שלום לכם.
ברשותך נדבר על הצעת המחליטים ארוכת הטווח בסוגיית הדיור לציבור החרדי. שורה של פתרונות שהם יעשו את כולם במקביל, אז יש ככה סיכוי שבשנים הקרובות המצוקה הזו תתמעט או תיעלם לחלוטין. אולי תפתח אתה מבחינתך מה הדגש המרכזי, מה הקו המנחה אותך?
אנחנו במשרד הבינוי והשיכון בשנה האחרונה, תחת אחריותי, קיימנו הערכת מצב כוללת בקשר לצורכי הדיור של האוכלוסייה בישראל כולה. מתוך כמיליון דירות שאנחנו נידרש להם ב-20 השנים הקרובות, סדר גודל של 20%, כ-200 אלף דירות, נדרשות עבור הציבור החרדי. כאשר ראינו את העניין הזה, המשמעות היא בשנים הראשונות לייצר אלפי דירות, ובשנים שלאחר מכן למעלה מ-10,000 דירות בכל שנה, ואנחנו צריכים להירתם לעניין הזה, אחרת התהליך לא יתכנס והציבור הזה לא יקבל פתרונות. ולכן בהסתכלות הכוללת באנו עם צוות שעשה פה פעולה משותפת עם המכון החרדי ועם שלושה פתרונות עקרוניים. האחד זה ציפוף של אזורים חרדיים והרחבה שלהם ככל הניתן במקומות קיימים. השני זה הקמת שכונות חרדיות בערים מטרוגניות בכל רחבי הארץ, כלומר מתל אביב, ירושלים ובאר שבע וחיפה וכן הלאה. וגם הקמה של שכונות חרדיות צמודות דופן לערים קיימות, ערים חרדיות קיימות, וגם הקמה של ערים חרדיות, אם יידרש, גם העניין הזה צריך בחינה. אנחנו עובדים על זה בצורה מאוד רצינית, ואני מאמין שהדבר הזה הוא עיריית פתיחה.
כשמדברים על בניית שכונה חרדית בתוך עיר חילונית, אנחנו יודעים שברוב המקרים ראשי הערים החילוניות מתנגדים להכניס שכונות חרדיות לשטחן, בטענה שזה יביא לעוני, או אין מקומות תעסוקה, וכל מיני תירוצים, בעיקר שנובעים מסטיגמות לא נכונות. אני רוצה לשאול אותך איך אתם מתמודדים בעניין הזה, אם אתם משכנעים ראשי ערים, באים איתם במגע בעניין הזה?
תראה, אני מחויב לכל האזרחים במדינת ישראל, יהודים וערבים, ובתוך אוכלוסייה יהודית, חילונים ודתיים וחרדים, כולם בעיניי סבים, ולכולם צריך לדאוג, בוודאי כאשר מדובר על צורך בסיסי של דיור. למדנו לדעת שכל אוכלוסייה מעדיפה לחיות בקהילה משלה, גם החילונים, גם החרדים, גם הדתיים. יחד עם זה הם רוצים לפגוש אחד את השני, בין אם מדובר בסופרמרקט או באתר או במתחם או בבית הכנסת, ואת זה אנחנו מנסים לעשות. ועם כל הכבוד לכל השחקנים האחרים, יש כאן ציבור נרחב גדול מאוד של אוכלוסייה חרדית שהוא הולך לגדל גם בחלקו היחסי וגם בכלל, ואנחנו צריכים לדאוג שהציבור הזה יהיו תנאים הולמים. אני לא מסתכל על זה לא בראייה פוליטית ולא בראייה אחרת, יש לי מחויבות גם לציבור הזה. לראייה, הקשר השוטף המתמיד שאני מקיים עם כל חברי הכנסת, השרים החרדים וראשי הערים.
על פי הידוע לך, אדוני, האם באמת היועץ המשפטי לממשלה עומד לפרסם חוודת משפטית לפיה ניתן לשווק מראש דירות, שכונות, ערים, רק לציבור חרדי, ולא כמו סיפור חרי ששווק לציבור החרדי, אבל בית המשפט אחר כך הפך את ההחלטה הזו?
תראה, אנחנו עשינו את העבודה שלנו בצורה מאוד מקצועית עם הייעוץ המשפטי שלנו, בשיתוף עם המכון החרדי למחקר מדיניות, ביחד עם מומחים, התייעצנו עם אנשים. יחד עם זה, הסמכויות החוקיות נתונות בידי היועץ המשפטי ובידי בית המשפט. ואם יידרשו התאמות, אז אנחנו נעשה אותם. אני מאמין שבסופו של עניין זה דבר לגיטימי לייעד אזור מסוים לאוכלוסייה מסוימת. זה עדיין לא אומר שאחרים לא יוכלו לבוא לגור שם. אבל כאשר אתה מסמן את האזור, בין אם דרך גובה בניינים, בין אם דרך מספר בתי הכנסת, בתי הספר, גני הילדים, המקוואות, אתה מסמן אותו לציבור מסוים, אז אני חושב שהציבור הזה מבין את זה. צריך פה שיתוף פעולה עם ראשי הערים, ואני יכול לציין לטובה שגם בערים החילוניות או הנקראות חילוניות וגם אלה הנקראות חרדיות יש שיתוף פעולה מלא. השיתוף פעולה שיש לנו עם מועצת העיר בית שמש בראשות ראש העיר מר אבוטבול היא דוגמה לכך שבו אנחנו הולכים לשווק סדר גודל של 3,000 יחידות דיור למגזר חילוני ו-3,000 למגזר חרדי באותו עיר באזורים מתפתחים, עם דחיפה של כל הגורמים בתוך העיר לשני הכיוונים האלה. זה לא היה תהליך פשוט, אבל כולם מבינים שצריך לעשות אותו.
כלומר, אני למד מדבריך שיהיה קשה מראש להגדיר מכרז שמיועד רק לחרדים, אבל אופי התכנון יהיה כזה שיתאים לצרכים חרדים, ולפיכך חילונים לא יתמודדו על המכרז הזה.
המילה חרדים, אינני יודע אם מבחינה חוקית היא תשולב או לא תשולב במכרז. מה שברור זה שאנחנו נכוון בכיוון הזה, נגדיר את זה בצורה הזאת. זה עדיין לא אומר שאנחנו נמנע ממישהו לגור במקום מסוים. זה דרך אגב נכון לכל האוכלוסיות. כל אחד יכול במדינת ישראל לגור איפה שהוא רוצה. אנחנו רוצים ליצור תיעדוף, כי למדנו מתוך הסקרים שעשינו, מתוך הבחינות שעשינו, שהאוכלוסיות אוהבות להתערבב, אבל לא במקום המגורים הקרוב, אלא קצת מעבר לזה.
אוקיי, אני רוצה לשאול אותך על העיר כסיף, דובר עליה רבות בעבר, אני מבין שהתוכניות לבניית העיר זו שוב עולות על השולחן, במטרה לקדם את תהליך הפיתוח, רחוק מאוד, בלי שום אזורי תעסוקה באזור, איך מתכוונים לשווק עיר כזו לציבור החרדי?
תראה, על הדבר הזה נאמר עוד חזון למועד, אנחנו לא פסקנו אף פעם, זה נמשך שנים אחדות, התהליך לתכנון, אני הייתי בשטח, אני ביקרתי במקום בואכה ערד, בקעת ערד, במתחם כולו, ראיתי מה יש בו. התוכנית שמקודמת היא תוכנית שלוקחת בחשבון גם אזורי תעסוקה וגם תחבורה שמתאימה לציבור החרדי וגם נגישות לבאר שבע, לערד ולמקומות אחרים. אני אומר לך משהו, אני חושב שמה שנראה היום כאיזשהו פתרון מרוחק בעוד עשור יכול להיות דבר מאוד רלוונטי. אני אתן לך דוגמה, בכל התהפוכות של העיר חריש יועדה בין היתר להיות עיר חרדית. המציאות היא שהדבר הזה לא קרה. כאשר אני נכנסתי לתפקיד והתחלנו לקדם את נושא חריש אחרי שהיא 20 שנה עמדה במקום, הבאנו אותה בתנופה מאוד גדולה למצב שאנחנו נכניס כל שנה 10,000 איש בעשור הקרוב, החל מהשנה. כלומר, סדר גודל של 100,000 איש בעשור. חלק מהם דרך אגב יהיו חרדים. אם אתה שואל אותי האם הפתרון הזה הוא פתרון טוב, למשל אם היה במקור נשאר פתרון לאוכלוסייה חרדית, הרי היו קופצים על זה היום בשתי ידיים. רק מה שהיה נראה לפני עשור כדבר רחוק, לא מתאים, היום הוא נראה טוב. אני מציע שנהיה יותר סבלנים בעניין הזה פתוחים לפתרונות.
השר גלנט, אתם קיבלתם במסגרת ההסכם הקואליציוני את כל כלי העבודה הנדרשים כדי לפתור את מצוקת הדיור בישראל. חלפה שנה ומשהו, נכון שזה לא הרבה זמן, אבל נכון עכשיו, האם אתה רואה אור בקצה המנהרה? כי המחירים עדיין יקרים, הפתרון לא נראה באופק, האם מבחינתך לפחות יש תוכנית שאתה יודע שאם היא תיושם היא תצליח?
אני חושב שמה שנעשה פה הוא ללא תקדים. אני קודם כל רוצה לתת לך את הנתונים. למחיר למשתכן נרשמו כבר כ-40,000 איש. יש כבר כ-18,000 יחידות דיור ששווקו אל הקבלנים, שזכו במכרזים, והם בתהליכים שונים של הוצאת האישורים. יש כבר כ-3,000 אזרחים שזכו וברור להם איפה תהיה הדירה שלהם, והתהליך הזה מתחיל. כל זה נעשה תוך שנה וחודשיים.
יש עובדים? יש עובדי בניין בכמות הזו?
יש מספיק עובדי בניין, ומה שאין אנחנו מביאים הוא חלק מחול, חלק ברחבה של הכניסה של פועלים פלסטינים. כל הדברים הללו יתקלו. אני חושב שמי שירך לחברות הבנייה יחוש בבום, בתנופה שמתרחשת בכל רחבי הארץ. אני מציע לעבור ולהסתכל על כמות המנופים, כמות התחלות הבנייה. יש הרבה אינטרסנטים, גם בקרב גורמי התקשורת, גם בקרב הקבלנים, גם בקרב בעלי ההון, הבנקים, שמחזיקים בנכסים גדולים ולא רוצים להפסיד אותם כתוצאה מאיזשהו הגברה של ההיצע ואולי אפילו ירידה במחירי הדיור, ולכן מנהלים נגדנו מאבק. אני לא מודאג מהנושא הזה. משה כחלון ואני ביחד עם הצוותים שלנו נצליח לפתור את הבעיה.
ברשותך, השר גלנט, אם אפשר מספר שאלות על הנושא הביטחוני, גם בשל עברך הצבאי וגם כמי שהצטרף לא מזמן לקבינט המדיני-ביטחוני, מחליפו של השר יעלון שם. אני רוצה לשאול אותך, לפעמים הביקורת ששמענו לפני מספר חודשים על סדר קבלת ההחלטות ועל דרך קבלת ההחלטות בקבינט, היא ביקורת עניינית, מה עמדתך בעניין הזה, וגם על שורת הפעולות שעושה מדינת ישראל כדי למגר את הטרור.
צריך להבין קודם כל שטרור הוא לא תופעה חדשה, אנחנו נאבקים בטרור למעלה מ-100 שנה. כאשר פרצו פרעות בחברון בשנת 29, הקריאה של המופתי דאז חאג' אמין אל-חוסייני הייתה שהיהודים רוצים להגיע ולמוטט או להשתלט על הר הבית. אם זה נשמע למישהו מוכר, למרות שחלפו 80 שנה או 90 שנה, אז הסיבות ברורות. יש פה אי הסכמה עם הנוכחות ועם הקיום של מדינה יהודית, ציונית, דמוקרטית במרחב העוין הזה. שמחתנו יש שכנים שהסכימו לזה ואיתם יש לנו יחסים טובים וגם משתפרים, ויש כאלה שלא הסכימו, ולכן אנחנו צריכים יד אחת להושיט לשלום ולהסדר, וביד השנייה לאחוז בשלח ולהיות מוכנים להגן על עצמם.
היד המושטת לשלום כבר כל כך הרבה שנים לא התעייפה?
תראה, זה דבר שצריך בו התמדה ועקביות ותקווה, לא בכל תנאי, לא בכל מצב, אבל אני חושב שישראל צריכה לבסס לעצמה בריתות וחוזים והסכמים עם מדינות האזור, ולשמחתי הדבר הזה גם הולך ומשתפר. ראינו לאחרונה את ההסכמה עם טורקיה, היה כאן שר החוץ המצרי, מדובר שתיים מארבע המדינות המוסלמיות החזקות והגדולות באזור, לצד סעודיה ולצערנו גם איראן. ככל שאנחנו נטיב לשפר את יחסנו עם אלה שסביבנו, להוריד אויבים פוטנציאליים וליצור יחסים טובים, המצב ישתפר. עם אלה שחיים בסמוך אלינו, אנחנו צריכים לעשות את כל הצעדים הנדרשים, כך שמצד אחד נהיה ביתרון בכל רגע שבו חלילה עלול להיפתח מאבק או קרב, ומצד שני לנסות ולהסביר את הדברים, לשפר את רמת חייהם, כך שלהם יהיה יותר טוב וגם לנו.
כן, יש עיתונאים שדיווחו לא מזמן על מתח ביחסים בינך לבין שר האוצר כחלון, תרצה להתייחס לעניין הזה? זה נכון? זה לא?
היחסים ביני לבין משה כחלון הם יחסים טובים מאוד. אני לא שמעתי או עוד לא ראיתי אף פעם שעיתונאי הביא איזושהי אסמכתה אמיתית, חוץ מדברי הבל ורעות רוח, על העניין הזה. לא שמעתי את משה כחלון אומר עליי משהו רע, ובוודאי שלא אני אמרתי עליו. אני מעריך אותו, אני חושב שהוא עושה עבודה מצוינת כשר אוצר, ואנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא, ככה שכל התהליך הזה נובע כנראה מכל מיני רצונות של אנשים קרובים ורחוקים לקדם את ענייניהם ולא את ענייני המדינה.
אם כבר אנחנו מדברים על העניין הפרסונלי, איך שר הביטחון איווט ליברמן מתפקד לפי ראות עיניך כבר כחודשיים?
א', לא מדובר על עניין פרסונלי, מדובר על עניין של עבודה, וחלפו חודשיים. אני מתרשם ששר הביטחון לומד את הדברים, מבין כתוצאה מניסיונו הרב בעבר בתחומי חוץ ביטחון וביטחון פנים, מבין היטב את הדברים. ובאופן טבעי, כי הזמן להיכנס לדברים, אבל אני לא רואה פה איזושהי תופעה חריגה ביחס למה שהכרתי בעבר.
כלומר, חודשיים אחרי שהוא מונה, אותו עליהום שהיה מצד כל מיני גורמים על המינוי שלו, מסתבר כלא נכון?
אני לא מכיר לעומק את העבודה במערכת היחסים שלו עם אחרים, אבל ממה שאני מתרשם, מתהליכי הדיווח, מהקבינט, משיחות שיש לי עם שר הביטחון, אני חושב שמדובר על אדם שלוקח ברצינות את העבודה, ואני מאחל לו ולנו שהוא יצליח.
שר הבינוי והשיכון יואב גלנט, תודה רבה לך אדוני.
תודה לכם, כל טוב.
ערב טוב.